ערב טוב. אנחנו בפרק 11 בסימן בסעיף ט"ו. המשך סוגיית כל החושד בקשרים לוקה בגופו, דכתיב אין לו יאמינו לי, בגלל קמי קודש בריחו דמאמני ישראל, אמר אלו הן מאמינים בני מאמינים, מתי אין סופך להאמין? הם מאמינים דכתיב ויאמין העם, הם מאמינים דכתיב ואמין בהשם. ועכשיו אנחנו אמורים לעיין באתה אין סופך להאמין, שנאמר יען לא האמנתם בי. אומר הרב, זה החזון של הכישלון אשר לביטוי והתגלות חיצונה ביחס לאמונה, הזדמן דווקא לרוח העמוק והחודר לתוך כל המעמקים שיד המעולה שבנבראים מגיעה שמה. שמתוך ההתעמקות הפנימית שהיא דרישתה של האמונה בעצמיותה, נעתק האור מן השטח החיצון, ובא לידי חולשה מבטאית, שנאמר יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. נעשה איזה חיסרון מצד ההבלטה לעיני כל ישראל, והאור כולו נשקע בפנימיות הנשמה. אתה אין סופך להאמין, שנאמר יען לא האמנתם בי. זה החזון של הכישלון אשר לביטוי והתגלות חיצונה ביחס לאמונה, יזדמן דווקא לרוח העמוק והחודר לתוך כל המעמקים שיד המעולה שבנבראים מגיעה שם, שמתוך ההתעמקות הפנימית שהיא דרישתה של האמונה בעצמיותה, נעתק האור מן השטח החיצון ובא לידי חולשה מבטאית, שנאמר יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. נעשה איזה חיסון מצד ההבלטה לעיני כל ישראל. האור כולו נשקע בפנימיות הנשמה. טוב, זה הכל משפט אחד. אם אני מבין אותו, הוא כמובן מנוגד לפסקה שלמדנו בשבוע שעבר, שהם מאמינים שנקודת האמונה שעליה נאמר שהם מאמינים, זה מאותו מימד מצד סיגובה של קדושת האמונה הצפונה ברוחם בסגולה גנוזה עמוקה מאוד השרויה במעמקי הנפש במקום שאין שום יד של הכרה מגיעה, מצד זה מאמינים. אבל אתה משה רבנו, שדווקא נטיית הרוח הטבעית שלך זה החדירה לעומק, לתוך כל המעמקים, שדווקא היד המעולה שבנבראים מגיעה שמה, אבל מתוך שנטייתו היא כל כך פנימית, הופיע בו חולשה וכישלון בביטוי של המציאות הפנימית. ונעתק האור מן השטח החיצון, שהוא לא הוא לא מתבטא בו, הוא בא לידי חולשה מבטאית, בגלל שהוא כל כך כבד פה וכבד לשון, שזה לא רק בעיה טכנית, אלא זה נטייה נשמתית מהותית, שנמצאת בתוך העולם, שהביטוי צר מלבטא אותו במלוא איכותו. ועל כן, הוא כבד ביטוי. פה, זה התבטא בכך שנוצר בסוף, כשהוא התבטא, נוצר פער בין התודעה הפנים פנימית שלו, ובין הגילום שלה כלפי חוץ. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. זאת אומרת, נקודת האמונה היא לא הייתה במעמקי רוחו של משה רבנו. אתם מבינים? כתוב שישראל מאמינים בני מאמינים. ישראל מאמינים בני מאמינים, אבל הם עובדי עבודה זרה, והם מגדלי בלוריות, והם מגלי עריות, כמו שאומר המדרש. אז מה מאמינים? אלא הם מאמינים, הכוונה, בעומק הנשמה, בתכונה, סיגובה של פשוטת התמונה, הצפונה ברוחם פנימה, הממד העצמי של הקשר לתוכן האלוהי, הוא תכונה עצמית בלתי משתנית. יש לי שאלה קטנה, משה רבנו יהודי או לא? רק היהודים הם מאמינים בעומק נשמתם, אבל משה רבנו הוא לא מאמין בעומק נשמתם. מה שנכון על היהודים שהם עובדי עבודה זרה, על משה רבנו זה לא נכון. אז בטח שהוא גם מאמין. אלא כשאתה אין סופך להאמין, זה לא במישור שאמרתי עליהם שהם מאמינים בני מאמינים. הם מאמינים בני מאמינים, גם משה רבנו מאמין בן מאמין. אבל אתה אין סופך להאמין, בתחום שצריך לבטא את האמונה, לא רק בכמיסה הצפונה ברוח פנימה, אלא בביטוי שעושה רושם חברתי, ציבורי, ממשי, שם נכשל משה רבנו. אתה אין סופך להאמין, להקדישני לעיני בני ישראל. במציאות הגלויה של המבטים הגלויים, שעד רבה רציתי, אומר הקדוש ברוך הוא, שתגלם את האמונה בצורה כזאת, שעד רבה תוציא מהצפון ברוחם פנימה של המאמינים בני מאמינים, ויופיע בתודעתם, תחושתם, בהרגשתם, בביטוים, במעשיהם ממש. ובזה אתם נכשלתם. לא עשיתם את התפקיד שלכם, כי הביטוי שלך בתחום הזה לא הקדיש אותי לעיני בני ישראל. נעשה איזה חיסרון מצד ההבלטה לעיני כל ישראל, והאור כולו נשקע בפנימיות הנשמה, גם של משה רבנו. אור האמונה, אז הוא נחדר עוד יותר בפנים, בתוך הנשמה, אבל מבחינה חיצונית זה היה כישלון. עוד פעם. זה החזון של הכישלון אשר לביטוי והתגלות חיצונה ביחס לאמונה. בתחום הזה, שם נאמר על משה, אתה אין סופך להאמין. והזדמן דווקא לרוח העמוק והחודר לתוך כל המעמקים. זאת אומרת, בדיוק התחום הזה הוא הצד שהוא עלול להיות לחולשה, ובסוף התגלה בחולשה אצל משה רבינו. אישיות כל כך פנימית, אישיות כל כך נשמתית, תכונתו הטבעית היא כולה רק במבטים הנשמתיים הפנימיים, והכישרון הביטוי שלו, איך נגיד, הוא לא משהו. כל פנים הוא טען על עצמו שהוא בכלל לא מוכשר בזה, כבד פה וכבד לשון, כמו שהזכרתי. אז, וכן, בתחום הביטוי, אז הוא נכשל. הזדמן דווקא לרוח העמוק והחודר לתוך כל המעמקים, שיד המעולה שבנבראים מגיעה שמה, זה ידו של משה רבנו, כי יש פה הגדרה מי זה משה רבנו. משה רבנו זה המעולה שבנבראים. וידו הרוחנית דווקא היא מגיעה לתהומות היותר תהומיים. אבל שמתוך ההתעמקות הפנימית, שהיא דרישתה של האמונה בעצמיותה, כי בעומק העניין, מה פירוש המילה אמונה? כמו שהרחנו יותר בפעמים הקודמות. אמונה זה הקשר לקדוש ברוך הוא. קשר לקדוש ברוך הוא זה תמיד התביעה אל משהו לא פה, משהו מעבר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, לאין קץ. לפנים, פנים, 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 לאין סוף. אז זה ההתעמקות הפנימית, היא דרישתה של האמונה בעצמיותה, זה עצם תכונת האמונה. להיות קשור בכל תחומי החיים, תמיד למה שמעבר להם. מה שעוד נשגב מהם, מה שעוד מוביל הלאה, מה שיהיה בעתיד, וכן הלאה. אז האופי הזה שתמיד קשור למה שמעבר, אז בסוף מה שהוא צריך פה בקונקרטי, בעכשיו, ברגע זה, ולנסח ולבטא ברור, טוב, אז בזה הוא נכשל. נעתה כאור מן השטח החיצון, כי הוא שיות כל כך עמקנית, אז לפעמים גם צריך לדעת איך להתבטא בצורה שטחית. הוא לא עשה את זה. בא לידי חולשה מבטאית, בתחום של הביטוי, שם הוא נכשל. שנאמר יען, לא המנתם בי להקדישני לבני בני ישראל, נשא איזה חיסרון מצד הבלטה לעיני כל ישראל. זה מה שהיה מבוקש, והאור כולו, במקום להתבטא לעיני כל ישראל, נשקע בפנימיות הנשמה. ממשיכה הגמרא ודנה. ממה היא דלקה? כן. לא. זה נראה לך כישלון? התורה שבכתב. חושב מחשבה מעניינת, לא קשורה למה שכתוב. האופציה הראשונה שאמרת זה דובר על מה שהוא אמר, היה אמור לדבר לסלע, אבל לא דיבר לסלע. כן. ממה היא דלקה? מפה, ריש לקיש, לומד כלל, החושד בקשרים לוקה בגופו. שמשה רבינו לקה, הוא חשד בקשרים, אמר שישראל לא יאמינו, והם כן היו קשרים, והם כן מאמינים. אבל מי אומר שמשה לקה? דכתיב, ויאמר השם לא עוד, הבנה ידך בחיקך, וגומר. כן. הגומר זה פה עיקר העניין. דעו לכם כלל, הרבה פעמים שיש תופעות כאלה, ציטוט פסוקים בגמרא, וגם ראשונים. הם מתחילים לצטט פסוק ואומרים לגומר, עיקר הרעיון זה הגומר. אז, וכשמניח הכותב, זה הסגנון, הסגנון, סגנון החכמים, ככה מקובל אצלם, הוא מניח שהקורא מכיר את הווגומר. אז פה הווגומר, ויוציאה ונעדום, צורת קשה לי. אז זה, בזה הוא לקה. ההוראה שאם כל התואר הפנימי יוכל לפעמים איזה מין של הופעה חיצונית בלתי הוגנת לבוא, היא מתאמת לבירור של עומק אמונתם של ישראל. הגנוזה והסיגולית, שאינה נסתרת מפני הקדרות והכיעור של כל מה שנראה מבחוץ, על כן בא עונש פה בדמות שרעת זורחת בעור הבשר מבחוץ, ועל עבר של הפעולות הגלויות, היד, שאם כל קודשה ביותה היד של גוף קדוש, יוכל איזה מאורע לגרום שהתגלות החיצונית לא תהיה מתאימה לערך השלמות הנשמתית הפנימית. והדברים מכוונים כלפי ישראל, שלעולם אור הקודש של האמונה האלוהית באור תרתה גנוז ובנשמתם פנימה, ובשום אופן אי אפשר לומר להם שלא יאמינו לדבר השם ביד עבדו הנאמן, גם בעת אשר תכונת החיים בחוצוניותם היא מראה ככה. על זה נאמר, אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפת מי השמש. ממה היא דלקה? דכתי ויאמר השם, לא עוד אבנה ידך בחיקך. בגומר. ההוראה שאם כל התואר הפנימי יוכל לפעמים איזה מין של הופעה חיצונית בלתי הוגנת לבוא, היא מתאמת לבירור של עומק אמונתם של ישראל הגנוזה והסיגולית, שאינה נסתרת מפני הכדרות והכיעור של כל מה שנראה מבחוץ. באותה הזדמנות שהקשר שבקשרים, משה רבנו, לקה, משום שהוא חשד בקשרים, אז אנחנו על ידו של משה, על ידי ידו של משה, אנחנו בהזדמנות זאת לומדים עוד שיעור באמונה. זאת אומרת, עוד סעיף בהבנת הסוגיה. והוא שמשה, איזה מילה נשתמש, בא לי המילה מסמל, אני לא יודע אם זו מילה כל כך טובה, אבל מגלם, יותר טוב. משה מגלם את כלל ישראל. אבל אתם יודעים שבספרים, הרבה מקורות יש לכך, אבל זה המטבע הלשונית הזאת נמצאת אצל הרב, שרוח האומה יתגלה בגדוליה. מה שמופיע בגדולי ישראל זה באמת נשמת האומה. הם הכיסא, הם המרכבה לנשמת האומה. מה שמופיע בגדולי ישראל באמת זה מה שגלום בכלל יוצא לפועל ביחידי הסגולה. ומה שהראה פה למשה זה כמין גילום למציאות הכלל ישראלי. אין לך קדוש ואין צדיק כבן אברהם, והנה וידו מצורת, מצורת אפילו לא בידו, אלא צרת אור בשר, באור של הבשר מבחוץ, הכי הכי חוץ, של היד, הכי הכי הכי, האיבר הכי חיצוני לגוף האדם, אז שם התגלה קלקול. אז מה? אז שהתגלה קלקול באור בשורו של ידו של משה, איש האלוקים. אז ברגע זה משה הפסיק להיות איש האלוקים, הוא כבר לא קדוש, הוא לא בן אמרם, הוא לא צדיק. שום דבר לא השתנה, זה משה, משה. ומכל מקום ידו מצורת קשה להם. וכן בנמשל, וכן בשורש. אם אתה רואה, ויש, ואתה רואה, והדור, והעם, נראה לא משהו. אז זאת אומרת שבמהותו הוא לא משהו? לא. הוא נשאר כמו שמשה, אפילו בשעה שהוא היה במצב הכי, הכי מכוער, הוא כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אז זה הרעיון. הרואה שאם כל התור הפנימי יוכל לפעמים איזה מין של הופעה חיצונית בלתי הוגנת לבוא, וזה שאתה רואה מבחינה חיצונית שזה באמת לא הגון, וזה באמת לא בסדר, וזה באמת היום בנורא, אבל אל תתבלבל, זה לא משנה את המהות הפנימית. אז זה המשל שהיה לך בסיפור עם משה רבינו. הופיע טומאה הכי נוראה באור בשרו, אור בשרות של ידו, ועם זה הוא כולו בתארתו הפנימית. אז זה יכול להיות גם בכלל ישראל. אז ההוראה שאם כל התואר הפנימי, כלל ישראל תמיד, מבחינה פנימית, יפה ומומאן בך, הם טהורים. מכל מקום יכול לפעמים איזה מין של הופעה חיצונית בלתי הוגנת לבוא. אז זה לא אומרת שכיוון שהם טהורים והם קדושים והם כל המעלות האלוקיות שבנשמתם של ישראל, זה לא אומר שלא יכול להיות מבחינה חיצונית דברים קשים מאוד להופיע. וכשאתה רואה דברים קשים מאוד שמופיעים, אל תתבלבל, זה לא אומר שהמציאות הפנימית פנימית נפגמה. היא לא. אז ההוראה הזאת שהייתה עם משה היא מתאמת לבירור של עומק אמונתם של ישראל, הגנוזה והסגולית. זה כל הסוגיה שלנו, זה ברור, זה מה שנקרא בעגה של בית המדרש, זה סוגיית סגולת ישראל. כל הפסקות שאנחנו לומדים פה, זה רב מלמד אותנו מה זה סגולת ישראל. תמיד יש את הסגולה, על אף שמבחינת הבחירה החופשית, אז הדברים לא כמו שהם צריכים להיות. אבל האמונתם של ישראל, זה לא הממד הדקלרטיבי, הממד הצהרתי, הממד החיצוני, הממד המבטאי. העיקר האמונה, יסודה, זו סגולה. זאת אומרת, תכונת הנשמה עצמית של כלל ישראל. זו הגדרת המושג אמונה. והיא גנוזה, והיא סיגולית. ואל תתבלבל, כי הממד הגנוז והסיגולי אינו נסתר. האמונתם של ישראל, גנוזה וסיגולית, אינה נסתרת מן הכדרות והכיעור של כל מה שנראה מבחוץ. אז יכול להיות שעם ישראל מבחוץ נראה צורה מעציבה. אבל לא להתבלבל, זה כמו שהוא יסיים שם בסוף, אל תראו לי שאני שחרחורי, שזפתני השמש. אבל אני יפהפייה שם בפנים. ועל כן, בא העונש פה בדמות, לכן העונש למשה רבנו, הוא בא ללמד אותו, את כלל ישראל, על ידי מה שקרה לו, הוא מלמד אותנו לדורות, סוגיית סגולת ישראל. בדמות צרעת, זורחת, בעור הבשר מבחוץ, ועל העבר של הפעולות הגלויות, זה הגדרת המושג היד, שעם כל קודשה של היד, ביות היד של גוף קדוש של משה רבנו, יוכל איזה מאורה לגרום שהתגלות החיצונית לא תהיה מתאימה לערך השלמות הנשמתית הפנימית. צרעת על אור בשרו, בשר ידו של משה רבנו. מה זה? מה זה קשור למשה רבנו? מה זה קשור לנשמתו? מה זה קשור לטהרתו, לקדושתו הפנימית? לא קשור. לא קשור, אז איך יש? יכול להיות. הייתה איזו קונסטלציה באופיע. וזה משל, והדברים מכוונים כלפי ישראל, שלעולם אור הקודש של האמונה האלוהית באור תרתה גנוז ובנשמתם פנימה. תמיד, תמיד, תמיד. ואל תגיד, אבל אני רואה שזה לא. כי מה שאתה רואה, זה רק צרת עור בשר. אבל זה לא הם. ולעולם אור הקודש של האמונה האלוהית באור תרתה גנוז ובנשמתם פנימה. ובשום אופן אי אפשר לומר עליהם שלא יאמינו לדבר השם ביד עבדו הנאמן. כשמשה רבנו אומר והם לא יאמינו לי, מה זה הדבר הזה? זה דבר שהקדוש ברוך הוא לא עובר עליו לסדר היום. זה לא נכון. זה מבט שנשבע במציאות החיצונית ואיבד את האמת הפנימית. בשום אופן אי אפשר לומר עליהם שלא יאמינו לדבר השם ביד עבדו הנאמן. גם בעת אשר תכונת אחים מחיצוניותם היא מראה ככה. למרות שזה ממש מוכח. הם עובדי עבודה זרה, מגלי עריות, מגדלי בלוריות. תסתכל איך הם נראים. אל תסתכל על איך שהם נראים. כי לא איך שהם נראים, זה המהות שלהם. זה כמו איך שהיד שלך, האור של על היד שלך נראית. ככה הם נראים. גם בעת אשר תכונת החיים בחיצוניותם היא מראה ככה. מבחינה חיצונית זה ממש מוכח. הוכחה חיצונית שהיא לא עדות, יכול להיות את הניגוד הגדול הזה בין הפנימיות לחיצוניות הזאת, בין המעמד הנשמתי, האמת הנשמתית, ובין הגילום הממשי בפועל. שעל זה נאמר, אל תראוני שאני שחרחורת. אבל עובדה שהיא שחרחורת. כן, אבל זה ששפתני השמש, ואני מצד עצמי, זה גם יעבור. גם השיזוף הזה, אז אחר כך, עם הזמן הוא עובד. טוב. אז בנושא הזה של... בנושא הזה של החושד בקשרים לוקה בגופו, מיצינו את הסוגיה, רק כדרכה של הגמרא, היא מתגלגלת מעניין לעניין. אחר שלהוכחת הטיעון שכל החושד בקשרים לוקה בגופו, הובאה הפרשה הזאת של משה רבינו, שאמר, הן לא יאמינו לי, והוא לקה בצרת אור בשר, בידו, אז ממשיכה הגמרא ולומדת מזה, זאת אומרת חכמים, אמרה ויתימה רבי יוסי ברבי חנינה, מידה טובה ממהרת לבוא ממידת פורענות. סוגיה חדשה, או ליתר דיוק, רעיון חדש, רעיון נוסף, וגם הוא נלמד מהסיפור הזה של משה והצרעת שעל ידו. דילו מידת פורנות כתי ויוציאה והנה ידו מצורעת כשעלג, ואילו במידה טובה כתי ויוציאה מחקו והנה שווה כבשרו. מחקו הוא דשאב הכבשרו. רעשי והנה ידו מצורעת. היינו לוקם בגופו. אני חושב שהדיבור המתחיל הזה של רעשי והנה ידו מצורעת, זה הולך על וגומר של העמוד הקודם. אני צריך להיות דיבור מתחיל וגומר. אבל רשי, אולי, האמת היא שיכול להיות שבגמרה של רשי היה כתוב, לא וגומר אלא והנה אדום צורת. טוב, העיקר לענייננו, אז רשי בדיבור מתחיל ויוציאה והנה ידו, זה שייך כבר לסוגיה החדשה שלנו, של אמריו אביתם הרבי יוסי ברבי חנינה, מידה טובה מאמרת לבוא מידת פורנות, אילו מידת פורנות דכתוב ויוציאה והנה ידו מצורת כשעלג, ויוציאה והנה ידו שאחר שהוציאה מצורת כשעלג. אבל במידה טובה כתוב מחיקו והנה שווה. זאת אומרת, בצורה פשוטה, הוא אמר, אבי ידך בחיקך, אז אבי ידו בחיקו. ויוציאה, שאתה בחוץ, אז ראה שידו מצורת כשעלג. אבל השם ידך אל חיקך, השם ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, איך שהיא לא הייתה בחיקו, כבר שווה כבשרו. אז היה מהר יותר. פה עד שהוא ראה, זה לא הקשר לחק, אלא שהיא בחוץ. ופה, בסדר. אומר הרב, אמר רבא ויתמר רבי יוסי ברבי חנינא, מידה טובה מהרת לבוא במידת פורנות. דאילו במידת פורנות כתיב ויוציאה והנה ידו מצורת כשעלג, ואילו במידה טובה כתיב ויוציאה מחיקו והנה שווה כבשרו. מחיקו הוא דשווה כבשרו. יסוד ההוויה הוא הטוב. המידה הטובה היא המגמה של המציאות בכללה, והיא אחודה בשורש חיים של מקור החיים מקורתו. עומדתי בשביל כך למעלה מכל צמצומים והגבלות של זמן ושל מקום. ומתוך כך אפילו ברידתה למראות הזמן והמקום, רשמי העילוי ותגבורת המעוף ניכרים בה, והיא ממהרת לבוא. מה שאין כן במידת הפורנות, שכל עניינה במציאות איננו אלא תפל וארעי, וכל ערכו אינו כי אם לשמש את הטוב ולצחצח את כלי הקבלה שלו, ולהביא את היצור למעמד של הופעה כזאת שיוכל לקבל את שפעת הטוב בכל שטפה. ומתוך כך, כל העיכובים הכרוכים בזמן ובמקום, אינם קשורים עמה, ומעכבים את מציאותה והגלותה. ועם זה, כרוכה היא הידיעה המבדלת בין מידה הטובה למידת הפורנות, שהמידה הטובה היא עצמית, זקוקה ומצורפת אל ההוויה ואל החיים בפנימיותה, ומידת הפורנות אינה כי חיצונה, נוגעת רק בשטחים החיצוניים של המציאות, אותם הנגלים לעין בצורה הדמיונית, שהיא הערכה של הפורענות שמוצגת לגבי מקבליה, לפי אותה מידה שנרחקו בעצמם המציאות האמיתית ונכנסו להיקשר בדמיונות של כלי החושים, כבלי החושים בירידתם. כל אחד לפי ערכו, על פי השלטה של הדמיון המשטח את ההוויה, לא על פי תכונתה האמיתית, והקים מה שמתגלה ממנה בשטח החיצון. ועל כן, מידה טובה ממהרת לבוא במידת פורענות, אור החופש שלמעלה מן הזמן ומכל ערך מוגבל מופיע בה, והחיות רצו ושוב כמראי הבזק. וכאן, בראשית הצעדים של העמדה על האמת, מהו אורן של ישראל וכמנורה ואדיר הוא הערך הפנימי עליון, עד שכל תיאורים חיצוניים יוכלו לחצוץ בעדו, בא החזון של ההנמחה של המידה החיצונית של הפורענות לגבי המידה הפנימית של הטובה. דילו מידת פורענות ויוציאה והנה ידו מצורת כשעלג. לפני ההוצאה, לפני ההתגלות לעיניים, להיות שמקום כלל לשום רע או לשום פורעניות, לנגוע, לשום פורעניות לנגוע, או לנגע? לא, אני חושב לנגוע. לשום פורעניות לנגוע לפי העצם והאמת. רק מה שהיא באה בהופעה, אך מראות עיניים היא, והיוציאה, והנה ידום צורת קשה לי. ואילו במידה טובה, שהיא עצמית, כתיב ויוציאה מחיקו, והנה שווה כבשרו. מחיקו הוא דשווה כבשרו. המידה הטובה היא חודרת בעצמיותם של הדברים, בהקשר, בהקשר העצמי. אנחנו אומרים בקשר העצמי, שיש לה עם שורש ההוויה המתעלה מכל החצים ועיכובים של זמנים ושל מקומות. והיא ממהרת לבוא, כי זה אלוקים אלוקינו לעולם ועד, הוא ינהגנו על עמות. חסד אל כל היום, כאור בוקר יזרח שמש, בוקרו של אברהם, מכון הזריזות, והשקיע אברהם בבוקר, אוצרה של המידה הטובה ממהרת לבוא, אני השם בעיתה הכי שינה. טוב. לא היה קשה להבין. אמר רבה ויתמה רבי יוסי ברבי חנין, מידה טובה ממהרת לבוא במידת פורענות. דילו במידת פורענות ויוציאה ונידו מצורת כשלק. ואילו במידה טובה כתיב ויוציאה מחיקו ואילו שווה כבשרו. מחיקו הוא דשווה כבשרו. יסוד ההוויה הוא הטוב. המידה הטובה היא המגמה של המציאות בכללה. והיא אחודה בשורש החיים של מקור החיים, מקור הטוב. כן. טוב השם לכל רחמה ולכל מעשיו. ולמה הוא ברא את העולם? בטח, ברא את העולם בשביל שיהיה טוב. כי מדרך הטוב להטיב. אז על כן הוא ברא את העולם. אז הטוב... טוב, יצר, כבוד לשמו, מאוד נסיבות וזו, ומחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, ואור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו של הטוב, שמחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. אז הנה ככן, הכבוד שכל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו, טוב, ברא כבוד לשמו. אבל אני אקרא בשמי ולכבודי בראתי, טוב, ברא כבוד לשמו. אז הכבוד, ההתגלות האלוקית בבריאה, זה כדי לגלות את הטוב. אז היש כולו, הוא הולך ומגלה טוב. ומה יהיה? יהיה טוב, אומרים היהודים. כי הם צודקים. כי זוהי תכונתם ודיברנו על זה. הם באמת מתאימים לתוכן האלוהי. אז הטוב זה יסוד ההוויה. המידה הטובה היא המגמה של המציאות בכללה. אדרבה, זה בעצם מה שמגדיר את מושג טוב. מה זה טוב? טוב זה ההפך של רע. מה זה רע? רע זה מה שלא מתאים. למה? כל שהוא מתאים לא מתאים ליותר דברים, כך הוא יותר רע, נכון? והרע המוחלט זה מה שלא מתאים לכלום. יוצא שמה זה טוב? ההפך מזה. הטוב זה מה שמתאים למציאות ולמגמה של המציאות. מה שמתאים לכל. כל שזה מתאים יותר ליותר דברים ויותר לכלל הדברים, ככה זה יותר טוב. והמציאות זה הכל. המציאות היא הולכת וחושפת את הטוב, שזה המהות המציאותית. יסוד ההוויה הוא הטוב. המידה הטובה היא המגמה של המציאות בכללה. והמידה הטובה היא אחודה בשורש החיים של מקור החיים. מקור הטוב. אז טוב השם לכל, והמגמה הטובה היא מתאימה עם הכל, ועם מקור הכל. שהוא מקור החיים והוא מקור הטוב. אז זה דבר הכי עצמי למציאות. טוב. עומדת היא בשביל כך למעלה מכל צמצומים והגבלות של זמן ושל מקום. זמן ומקום. זמן ומקום זה לא מגמת המציאות. זמן ומקום זה לא נשמת המציאות. זמן ומקום זה לא תכלית המציאות. זמן ומקום זה המציאות. כי המציאות, כפי שאנחנו קולטים אותה, היא נקלטת אצלנו סובייקטיבית בזמן ומקום. אבל התכלית, המגמה, הנשמה, האידיאל, לא זמן, לא מקום, לא מציאות, אלא נשמת המציאות. יסוד ההוויה הוא הטוב. יסוד ההוויה, שזה נשמת המציאות, זה הטוב. ועומדת היא בשביל כך, המידה הטובה של המגמה של המציאות בכללה, שזה ההוויה, למעלה מכל צמצומים והגבלות של זמן ושל מקום. ומתוך כך, אפילו ברידתה של המגמה של המציאות בכללה למאורעות הזמן והמקום, כאשר בזמן ומקום, שזה התודעה המציאותית שלנו, מופיעה, מתנוצצת המגמה, הנשמה, התכלית, העניין, המהות, אז יתגלה הממד העל מציאותי של של אופי הדברים, והם לא יופיעו בזמן, אפילו בזמן הם לא יופיעו בזמן, הם יופיעו בלי זמן, טיק טק, יופיעו מהר, אפילו ברדתה למרות הזמן והמקום, רשמי העילוי ותגבורת המעוף ניכרים בה, והיא ממהרת לבוא. תמיד הנשמה היא זריזה. כהנים זריזים. כי הם אמורים לגלם את הנשמה, את המגמה. והעצלות, הכבדות, זה הכל מצד הגוף. מצד המציאות האפרית בלשון הקדמונים. אז הטוב, זה מתאים למגמה, מתאים לנשמה, מתאים לתכלית, מתאים למהות, מתאים להוויה ביסודה המהותי. וממילא, מידת הטוב, אפילו ברישומה בזמן ומקום, זה מופיע במהר. ממהרת לבוא. מה שאין כן במידת הפורנות. מה זה פורנות? פורנות זה מה שנקרא רע בעברית. ולמה יש רע? רע זה לא התכלית. רע זה הבריאה. זה המציאות המציאותית. זה המציאות האקטואלית. זה המציאות הממשית. זה הזמן והמקום. כשאתה לא חש את התכלית שבהם, את המגמה שבהם, את הנשמה שבהם, את העניין שבהם, זה יסוד הרע. יוצר אור, עוברי חושך, עושה שלום, ובורא רע. אבל אין תכלית ברע, אין עניין ברע. הרע הוא אינו אלא כלי. כלי למה? לטוב. למה יש רע? כדי שיהיה טוב, ויהיה טוב עוד יותר טוב מטוב. כי עניינות של הרע זה לגלות את טוב שמתמודד איתו ומעצים, מעצים את עצמו, כי כמו שאומרים, מה שלא מחסל, מחשל. ואם הופיע רע והטוב הצליח להתמודד איתו, וזה מה שינצח בסוף, כי הטוב ינצח, אז הטוב שיצא מנצח הוא יותר טוב מאותו טוב שמעולם לא התמודד עם הרע. אז זה פשוט. לכן נבראה המציאות, במציאות המציאותית שלה היא רעה מאוד. אבל המציאות מצד הווייתה התכליתית, אז היא הטוב, לא טוב, טוב מאוד, יותר טוב מטוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב מאוד. רבי מאיר אומר, טוב מוות. כלול בתוך הטוב מאוד, זה גם המוות. כי בסיכומו של דבר, הטוב, כיוון שהוא יבוא וינצח את הרע, הוא יבלע גם את המוות בתוכו, ויצא ממנו הטוב מאוד. טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשה. כי הכלליות תופיע, ואז יתגלה כלליות, הכוונה הנשמה, המגמה, הידיעה לתכלית, אז יתגלה שהכל טוב. שכל, ואז טוב להודות להשם, ולזמר שמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות. בבוקר אתה רואה את זה, כי זה מבוקר, ובלילה אתה מאמין שיהיה טוב. מידת פורענות, כל ענייניו המציאות אינו אלא תפל וארעי. בניגוד לטוב שהוא המהות והוא התכלית, וטוב יצר כבוד לשמו, וכל הנקרא בשמי, ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. אז מה שהכל נברא, וכשהוא נברא אז זה רע. אבל הוא נברא לכבוד השם. וכבוד השם זה כדי שיופיע טוב. טוב יצר כבוד לשמו. ומאוד נתן סיבות לזו. בסוף דבר, שהטוב הזה יופיע, ונזכה כולנו מהרה לאורו. כמו שאמרנו. אז כל עניינה של מידת הפורענות שהיא מתגלמת כתוצאה מהתגלמות עצם המציאות, אבל אין לה תכלית, המציאות אין לה תכלית מצד עצמה, יש לה תכלית מצד עניינה, מצד מגמתה, מצד נשמתה. ועניינה של מידת הפורענות שהיא חלק מהרוע שנמצא במציאות, אינו אלא תפל והרעי. בכל ערכו אינו קים לשמש את הטוב. איך ישמש את הטוב? כמו שאמרנו, משהו יתעמת איתו. וסוף דבר הוא ינוצח על ידו, וכשהוא ינוצח הוא רק הוא גם יעצים את הטוב, וגם יפגין את עוצמת הטוב, שהיא לא רק טוב, אלא טוב כזה שכל רע לא יחשיך ממנו. בכל ערכו של הרע, של הפורענות, אינו כי אם לשמש את הטוב, לצחצח את כלי הקבלה שלו. כדי שאנחנו נקבל את הטוב ונתקבל אותו בצורה שהיא מבריקה, אז זה נקרא מצוחצח. אז זה כמו באומנות, אתם יודעים, בציור. אתה רוצה לצייר משהו מבריק. אז איך אתה עושה את זה? רוצה לצייר תפוח, את, ולתת לו אפקט שהוא מבריק. אז אתה עושה, מכניס נקודה שחורה, ולידו קו לבן. וכשתוסיף מסביב את כל הצבעים שאתה רוצה, ירוק, אדום, מה שאתה רוצה, כדי שייתן, ייראה התפוח כמו שמציירים תפוח במציאות, אז כשאתה תסתכל מרחוק, תראה שיש שם, הוא מבריק. אותו דבר, אתה רוצה לצייר עין של בן אדם. עין של בן אדם תמיד היא מבריקה. אז אתה צריך להוסיף נקודה לבנה על רקע שחור. אז זה נותן את האלמנט המבריק. זה משל, כל המציאות היא כזאת. כשיש שחור ולידו, כל פנים שרקע שחור ולידו לבן, אז זה מצוחצח. אז זה מה שהוא אומר פה, לצחצח את כלי הקבלה שלו. כדי שהטוב יופיע פה, לא רק טוב, זה של ילד טוב ירושלים, אלא טוב מצופצח, לצחצח את כלי הקבלה של הטוב, ולהביא את היצור למעמד של הופעה כזאת, שיוכל לקבל את שיפת הטוב בכל שיתפה. עד רבה, כדי שנתפוס את הטוב, ונוכל לקבל אותה, את הטוב בכל השטף של הטוב, אז לצורך זה צריך שיהיה רע. ומתוך כך, כל העיכובים הכרוכים בזמן ובמקום, הם קשורים עימה. פורענות, זה כתוצאה מהזמן, כתוצאה מהמקום. אתה חי בזמן, חי במקום. צפה פגיעה, כי עת ופגע יקרא את כולם. יקרא את כולם. כי עת, צמוד לעת פגע. ומעכבים את מציאותה והגלותה של שפעת הטוב. כן? שפעת הטוב על ידי העיכובים הכרוכים בזמן ובמקום, הם קשורים עם המידת הפורענות, ומעכבים את מציאותה והגלותה של שפעת הטוב בכל שטפה. ועם זה, כרוכה היא הידיעה מבדלת בין מידה טובה למידת הפורענות. תשים לב, שמידת הפורענות היא כמו המציאות. היא לאט לאט. יש את הקצב שלה, יש את החוקים שלה, יש את הכללים שלה, והדברים, ככל שהם יותר מציאותיים, הם זקוקים לתהליכים. תהליכים, אבולוציה, כמעה כמעה, זה הכל נובע מצד המציאות. המציאות, זמן, מקום. אבל הטוב זה לא מצד המציאות, זה מצד נשמת המציאות, זה מצד מהות המציאות, זה מצד תכלית המציאות, מגמת המציאות. המידה הטובה היא עצמית וזקוקה ומצורפת אל ההוויה ואל החיים בפנימיותם. אולי הייתי צריך להגיד לכם את זה, כי אני כל הזמן אני מדבר כך בצורה מדויקת, אבל תראו, יש בכתבי הרב, וגם פה, כי לא... יש הבדל בין המושג הוויה למושג מציאות. זה מצלצל לנו מילים נרדפות, נכון? אז תראו לכם, זה נכון, זה מילים נרדפות. אבל אחרי שאנחנו יודעים שזה מילים נרדפות, עכשיו רגע של עברית, מה ההבדל בין המילים הנרדפות האלה? למה זה הוויה וזה המציאות? תשובה. ההוויה זה המציאות מצד נשמתה. זה כמו שם הוויה. במציאות זה המציאות לא מצד נשמתה. זה מצד הזמן והמקום. עכשיו בואו נקרא מהר מההתחלה ותראו שהביטויים של הרב פה מדויקים. יסוד ההוויה הוא הטוב. המידה הטובה היא המגמה של המציאות בכללה. והיא אחודה בשורש החיים של מקור החיים, מקור הטוב. עומדת בשביל כך למעלה עם כל צמצומים והגבלות של זמן ושל מקום. מתוך כך אפילו ברידתה למראות הזמן במקום. רשמי העילוי ותגבור את המעוף ניכרים בה, והיא ממהרת לבוא. מידת הטוב. מה שאין כן במידת פורענות, שכל עניינה במציאות איננו אלא תפל ורעי, וכל ערכו אינו כי אם לשמש את הטוב. לצחצח את כלי הקבלה שלו, ולהביא את היצור למעמד של הופעה כזאת, שיוכל לקבל כשיפת הטוב בכל שטפה. ומתוך כך כל העיכובים הכרוכים בזמן ובמקום, הם קשורים עמה, עם מידת הפורענות, ומעכבים את מציאותה והגלותה של שפעת הטוב בכל שטפה. ואם זה כרוכה היא הידיעה מבדלת בין מידה הטובה, המידה הטובה למידת הפורענות, שהמידה הטובה היא עצמית, זקוקה ומצורפת אל ההוויה ואל החיים בפנימיותם. המציאות בחיות הפנימית שלה, זה ההוויה. אז מידה הטובה היא מצורפת אל ההוויה ולחיים בפנימיותם. ומידת הפורענות אינה כי אם חיצונה ונוגעת רק בשטחים החיצוניים של המציאות. אתם רואים כמה רב מדויק? אין את זה... הקוריאה המצוי, אז הוא יגיד, זה ככה יותר ספרותי, נשמע יותר יפה, אמרת, אבל יא, תגיד מציאות, זה כללים בספרות, השתמשת במילה, באותו משפט, תחליף מילה. הרב, אין לו גינונים כאלה. זאת אומרת, הוא לפעמים יכול להיות מגושם, והשתמש באותה מילה עוד פעם, עוד פעם. אבל יותר יפה, אין יפה. הוא לא משחק משחקים, ולא... מפרקס פרקוסי, אבל אם הוא שינה, התוכן הפנימי, זה מה שגורם. טוב, סגור סוגריים. זה היה הרגע של עברית בכתבי הרב. כן. אז אינה חיצונה נוגעת רק בשטחים החיצוניים של המציאות, אותם הנגלים לעין בצורה הדמיונית. השטחים החיצוניים של העין, של המציאות, הם הנגלים לעין בצורה הדמיונית. שהיא הערכה של הפורענות שמוצגת לגבי מקבליה, לפי אותה מידה שנרחקו מעצמם מהמציאות האמיתית, ונכנסו להיקשר בדמיונות של קבלי החושים בירידתם. כל אחד לפי ערכו על פי השלטה של הדמיון המשטח את ההוויה, לא על פי תכונתה האמיתית, כי מה שמתגלה ממנו, ממנה בשטח החיצון. קצת... שתי מילים לטובת הדמיון. יש דמיון, אנחנו מדי פעם אומרים, אני לא יודע, זאת אומרת, אני אומר את זה בשביל לא הוותיקים פה שהם בעניינים כבר מזמן, בשביל הפחות ותיקים, אז פעמים רבות אנחנו נפגשים במושג דמיון, וזה מושג למי שלא לא בעניינים, מטעה. כי אין כוונת הרב, ולא רק הרב, אלא ההוגים, לא רק ההוגים גדולי ישראל, אלא אפילו ההוגים בפילוסופיה הכללית. אין כוונתם בשימוש במילה דמיון, כמו שנדמה לנו כשאנחנו שומעים את המילה הזאת. כי כשאנחנו משתמשים במילה דמיון, שואל אתכם, תגידו לי מה זה דמיון. דמיון זה כמו מיקי מאוס, נכון? כמו אליזה בארץ הפלאות, זה דמיונות, נכון? ככה חושבים, ויש עוד כל מיני דמיונות. מה שנקרא פנטזיות. אבל פירוש המושג דמיון בכתבי החוכמה, זה כוח נפשי, כדי להבדיל אותו בין מה שאני עכשיו מציג, אז אני אגיד בצורה פרובוקטיבית, שנותן לנו את התחושה המציאותית. למשל, אני אתן לכם דוגמה לקביעה דמיונית. אנחנו כולנו יושבים פה בחדר גדול, בצורה מלבנית. מואר, ואתם יושבים בשקט, ואני מדבר. כל המשפט וכל החיוויים האלה שתיארתי פה עכשיו, זה היה דמיון. כי לא הייתה פה שום קביעה שכלית. שום קביעה הגיונית, זה לא היגיון שימש פה, לא השכל, אלא התודעה הזאת שלנו, של מה שתיארתי אותה במילים שתיארתי, זה כוח המדמה, הוא הקולט. מילים אחרות, בשפת היומיום שלנו, פירוש המילה דמיון, זה מילה נרדפת לתודעה המציאותית. בדיוק הפוך, ממה שאנשים חושבים, זאת אומרת, מה שאנשים, כשהם משתמשים במילה הדמיון, חושבים. אנשים הלא חושבים, לא מאשים אותם, זה לא נובע מחשיבה או אי חשיבה פה, הידע של המושג דמיון, זה נובע מידע. זאת אומרת, אז אני עכשיו מעביר לכם ידע. ידע מקצועי, רגע של עברית, לא רגע של עברית, זה לא עברית, זה כמו שאמרתי לכם, זה מושג פילוסופי אוניברסלי. גם קאנט ככה מתכוון שהוא מדבר על דמיון, ודקארט מתכוון שהוא מדבר על דמיון, והרמב״ם, והרב, וכולם, כל החכמים. כל פנים, זה פירוש המילה דמיון. כן, מה הקשר בין דמיון ובין אליזה בארץ הפלאות? כי יש דמיון שהוא מופיע בצורה של חוקיות וסדר, וזה ראשית התנוצצות השכל. למשל, הקביעה שאמרתי פה, אנחנו יושבים ו... שפים פה בחדר ואני מדבר ואתם שומעים. זה קביעה דמיונית, אבל היא ניתנת לשחזור בצורה טבעית. יכנס אדם והוא תשאל אותו, מה קורה פה? הוא יחזור על מה שאמרתי. כי המציאות היא מסודרת וזה קבוע בו. אבל אם אני אגיד, בוא תחשבו על אליזה בארץ הפלאות. עכשיו יכנס מישהו לחדר. שלא לדבר שנגיד, והוא לא מכיר בכלל מה זה אליזה בארץ פלאות, ולא גם יכיר, אבל להיכנס אחרי זה חדר, וכולנו חושבים על אליזה. הוא לא יחשב על אליזה. כי זה דמיון שאיננו מסודר. כל פנים, הוא לא כפוי על החושים שלנו, על התודעה שלנו. הוא לא בא בצורה חוקית, אלא בצורה של... המציאות הפנימית, הנפשית שלנו, שהיא משתמשת בכוח המדמה, שהוא קולה דברים חושיים, ומרכיב אותם ביחד. פרה בשמיים מצחצחת שיניים. פרה, שמיים, צחצוח, שיניים. זה הכל מציאות חושית שהדמיון מכיר, והנה הדמיון יכול להרכיב את זה בצורה מעניינת. מה שנקרא לא מציאותית. אבל המדמה בעיקרו עניינו לתת לנו דווקא את המציאות as is. טוב, עכשיו חזרה לפה. דת הפורענות אינה כי אם חיצונה נוגעת רק בשטחים החיצוניים של המציאות. המציאות יש לה הרבה רבדים. זאת שאתה קולט אותה בחושים, זאת שאתה קובע אותה, קולט אותה כמו שדיברתי פה עכשיו. משפטים דמיוניים מסודרים ומסודרים ומציאותיים. אבל זה קביעה, הקביעה שאנחנו חושבים בחדר ואתם שומעים ואני מדבר, זה לא קביעה ערכית, לא קביעה תכליתית, לא קביעה כללית, לא קביעה עקרונית, של כל אלה צריך שכל, יכולת הפשטה. ולדמיון לא צריך שכל, יכולת הפשטה. האמת היא שגם לפרות יש את זה, בדיוק כמו שלנו. ולא מותר האדם מן הבהמה בתחום של המדמה. כן. אז מידת הפורנות אינה כמחיצונה ונוגעת רק בשטחים החיצוניים של המציאות. אותם הנגלים לעין בצורה הדמיונית. הנה, זה הגדרה מה זה מציאות, ומאידך זה מסביר לנו מה זה דמיון. דמיון זה מה שקולט את המציאות בצורה החיצונית שלה. ומה זה המציאות? זה מה שהדמיון קולט. זו הגדרת המושג מציאות. שהיא, ומצד שאתה קולט את המציאות בלי שכל, עוד פעם, זה לא הכוונה שאתה טמבל, אלא הכוונה, הצד השכלי לא משמש בזה. כשאני קובע, אנחנו יושבים בחדר, אני לא טמבל, אבל זה לא שכל. הממד הזה, כשאתה שם לב רק לצד השטוח, זה נקרא צד שטחי של המציאות. כי עומק של המציאות זה לתפוס דברים שהדמיון לא תופס אותם. או שהדמיון בלא שכל לא תופס אותם. כי עומק במציאות זה השכל. שכל זה תמיד תפיסת העיקרון, הכלל, המגמה, הנשמה. כשאתה תופס את הממדים האלה, אז אפשר לקרוא לזה עמוק. שוב, זה לא כמו ברחוב, לא כמו בתקשורת, כי עמוק בתקשורת ואצל ההמונים, זה מה שנקרא מרגש. והרבה פעמים באמצעות מניפולציות דמיוניות, אז דמיון פלוס רגש ביחד, וואו, זה היה נורא עמוק. אבל זה בתרבות ההמונים, אבל לא אצל אנשי השכל. שם עומק זה לעולם, כשיש שכל, יש שיטה, יש עיקרון, יש כלל, זה נקרא עומק. ומה שלא צריך בשבילו לתפוס, לא עיקרון, לא שכל, לא כלל, זה נקרא שטח. קליטת המציאות הפוטוגרפית, אז זה שטחיות. אז אותם הנגלים לעין בצורה דמיונית, שהיא הערכה של הפורנות המוצגת לגבי מקבליה. זאת אומרת, אם אתה תופס את המציאות בלי שאתה תופס אותה מצד תכליתה, מגמתה, נשמתה, בקלות גלה שהמציאות היא פה על הפנים. המציאות היא הרוע בהתגלמותו. אם אתה לא הזוי וחי בארץ הפלאות, ואתה מכיר את ההיסטוריה כמות שהיא, אז אתה מבין שהמציאות זה מציאות, זה מקום מאוד קשה. אבל כל זה רק מצד הדמיון, כלומר, המציאות השטחית. לפי אותה מידה שנתרחקו בעלי המבטים האלה מהמציאות האמיתית. יש את המציאות האמיתית, המציאות האמיתית זה ביטוי, בואו נקדם תהליכים. מציאות האמיתית והוויה זה ממש מילים מיועדפות. אבל המציאות האמיתית, אסוציאטיבית, דמיונית, זה יוצר לנו דמיון מי זוכר איזה ביטוי מזכיר לנו המציאות האמיתית? סליחה? המושג מציאות אמיתית. איזה אסוציאציה זה יוצר לנו? יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע, שיהיה שם ראשון מצוי. מי אומר את זה? הרמב״ם. וכל הנמצאים לא נמצאו, אלא מאמיתת הימצאו. אז הנה כי כן, יש את המציאות של הנמצאים, ויש את אמיתת הימצאו. אמיתת הימצאו זה הביטוי פה, זה המציאות האמיתית. המציאות האמיתית זה כמו הוויה, שם הוויה. כל הנמצאים לא נמצאו, אלא מההוויה. מאמיתת הימצאו. אז לפי אותה מידה שאתה מתרחק מאמיתת הימצאו, ואז אתה נמצא במציאות, ולא באמיתת המציאות, אתה נמצא בצד הקליפתי של המציאות, עוד יותר, לא רק המציאות, אלא הרושם החיצוני של המציאות בזמן ובמקום, שזה הקליטה הדמיונית, כי הדמיון תופס לנו את הזמן ואת המקום, ונכנסו להיקשר או לקשר בדמיונות של קבלי החושים בירידתם, כי המציאות אנחנו קולטים, המדמה זה פשוט ההכללה של התודעה החושית שלנו. גם נכון להגדיר מה זה המדמה, תודעה חושית. קליטת המציאות, המציאות במובנה החושי, מה שאתה יכול לקלוט ולו באחד מחמשת חושיך, זה נקרא המציאות, וכשאתה תופס את המציאות רק בממד הזה, צפה פגיעה מה שנקרא. עת ופגע יקרה את כולה. וככל שאדם יותר שקוע בקונספט הזה, שבזה הוא רואה את אמיתת המציאות, והוא לא מרגיל את עצמו לתפוס לא מגמות, לא נשמות, לא תכליות, לא תרשימי זרימה, אלא הוא רגיל לקרוא עיתונים ולשמוע תקשורת. אז בסוף יש לו שכל כזה, הוא חושב שזה הריאליה, אבל באמת הוא הזוי, הוא תמיד מופתע, כי המציאות לא... המציאות היא מושפעת על פי... לא על פי הממדים האלה. המציאות באמת היא מתרחשת על פי הקו המגמתי שלה. ככל שאדם יותר ירוד, שיצפה יותר פגיעה. אז בכל אחד לפי ערכו, על פי השלטה של הדמיון, המשטח את ההוויה. הדמיון הוא עניינו ליצור הוויה שטוחה. הוויה שטוחה זה המציאות. הדמיון משטח את ההוויה. לא על פי תכונתה האמיתית של המציאות, כי אם על פי מה שמתגלה ממנה בשטח החיצון. ואם אתה תופס את המציאות מצד השטח המציאות, השטח החיצון, מצד זה אז הדברים הם עלולים לתקלות מאוד. ומכל מקום תשים לב, הנשמה, הממדים הנשמתיים, אז זה בא פתאום. זה בא מהר. זה לא צריך תהליכים. לא צריך זמן. דברים שצריכים תהליכים, זה לעולם, בגלל שההוויה יורדת למציאות, ובמציאות יש מקום וזמן, ומאלה הדברים הולכים בקצב שלהם. שם יש קצב, קצב זה דבר קצוב, וזמן. והנשמה זה לא קצוב, וזה לא זמן. על כן מידה טובה ממהרת לבוא ממידת פורענות. אורח חופש שלמעלה מן הזמן, ומכל ערך מוגבל, מופיע בה. והחיות, רצו ושוב כמראה בזק. החיות, אם תרצו אולי, זה החיות. החיות זה לא זמן, רצו ושוב כמראה בזק. כאן בראשית, וכאן, בראשית הצעדים של העמדה על האמת, הקורס הראשון שמקבל, הוא מעביר לנו משה רבינו על ידי מה שהראה לו, בסגולת ישראל. וכאן, בראשית הצעדים של העמדה על האמת, מהו אורן של ישראל? זה היה הקורס. מה זה לדבר על עם ישראל כשהם רשעים והם עובדי עבודה זרה והם כל מה שאתה רואה בהם? דה לך שאורן של ישראל עדיין נמצא שם. וכמה נורא ואדיר הוא הערך הפנימי העליון. זה הקורס. אל תתבלבל ממה שאתה רואה בעיניים. כי מה שאתה רואה בעיניים זה רק המציאות. אבל אתה צריך להסתכל על ההוויה. עד שכל תיאורים חיצוניים לא יוכלו לחצוץ בעדו. כל המיטות, עובדות, עובדות, אבל עובדות, עובדות. העובדות האלה, הן בלבלות אותך. העובדות האלה עובדות חיצוניות, שמסמאות את עיניך מלראות את המציאות באמיתתה. בנשמתה, במגמתה, בהווייתה. עד שכל תיאורים חיצוניים לא יוכלו לחצוץ בעדו של הערך הפנימי העליון של ישראל. בנקודה הזאת, בהזדמנות זאת, לא רק אתה לומד שכל החושד בקשרים לוקה בגופות, אתה לומד עוד דבר. שים לב, מה בא מהר ומה בא לאט. מהר, הנשמה. לאט, ההפך מזה. בא החזון של ההנמחה של המידה החיצונית של הפורענות, לגבי המידה הפנימית הטובה, בוא ראה את ההבדל, ההבדל במהירויות. וזה בא להגיד, מה עצמי ומה אמצעי. דילו במידת פורענות כתיב, ויוציאה ועיני אדום צורת קשה לפני ההוצאה, ויוציאה, מצד שזה בחוץ, מצד זה ידון צורת קשה לי. לפני ההוצאה, לפני ההתגלות לעיניים, אז אין רע. לא יש מקום כלל לשום רב, לשום פורנות לנגוע לפי העצם והאמת, כי לא יגורך כל רע. מפי עליון לא תצא הרעות. רק מה שהיא באה בהופעה אך מראות עיניים היא. אתה רואה שזה רע. אתה צודק, אתה רואה, זה רע. זה למראה העיניים, אז באמת רע. ויוציאה, והנה ידו מצורת כשלג. גבילו במילה טובה, היא עצמית, היא המהות של כל היש. כתיב, ויוציאה מחיקו. עוד לפני, זה לא היוציאה שהיא יצואה, אלא יוצאת מהחק. יצאה מחיקו, והנה שב הכבשורו. מחיקו הוא דשב הכבשורו. מידה טובה היא חודרת בעצמיותם של הדברים, בהקשר העצמי שיש לה עם שורש ההוויה. אולי זה עוד דבר. חיקו זה משהו פנימי, מוסתר. ויוציאה מחיקו, איך שזה יוצא מהחק, זה כבר טוב. זה ויוציאה, שזה בחוץ, זה נמצא, זה יצא החוצה לחלוטין, אז זה רע, אבל מחיקו, איך שזה, שזה יוצא מחיקו, שזה עוד קשור לחיקו, זה טוב. בהקשר עצמי שיש לה עם שורש ההוויה מתעלה, אתם רואים? שורש ההוויה, עוד פעם, לא המציאות, שורש ההוויה מתעלה מכל חצים ועיכובים של זמנים של מקומות, היא ממהרת לבוא. כי זה אלוקים אלוקינו עולם ועד, הוא ינהגנו על עמות. על עמות, גם לנצח וגם חזל אומר, התרגום שם, בתרגום ינתן אומר, כי עדן אולמת, כי על עמות עופפות, ינהגנו מהר, על עמות, בזריזות. לא כמו זקנים שהולכים לאט, אלא כמו הצעירים, כמו עלמות, אבל גם במשמעות מהירות. חסד אל כל היום, זה כל הזמן, ולא חסד מדי פעם, רגע באפו. כי אור בוקר יזרח שמש, איזה בוקר? בוקרו של אברהם. אברהם, ענן מזריזות הידי אברהם, אברהם הוא זריז כידוע, ומהר אברהם, או אלה, זה מהריש, לא שאין, תהיה מחצות, לא יוצא וזה. קיצור, כל מעשיהם של צדיקים בזריזות. עם צדיקים, הם משקפי הנשמה והתכלית. אז זה מכון הזריזית. וישכם אברהם בבוקר. אתה יכול גם מניין בשבע, למה דווקא בוותיקי? לא, אברהם קיבל הוראה. וישכם בבוקר. אוצרה של מידה טובה ממהרת לבוא. אני השם בעיתה, אחי שינה. השם בעיתה, אחי שינה. ושלום, שלום. ונתראה בשמחות לכלל ולפרט, בנחמות, בבשורות טובות, ובמידה טובה שממהרת לבוא, אני השם ביתה הכי שינה. נתראה באלול, כן? שלום רב.